יש עכשיו צוות של פסקאות, יסוד העבודה ועיקר העבודה. נקרא אותם קודם כל אותו גם בפני עצמם, אבל כנראה גם כחלק מהדברים שכבר דיברנו עליהם בארבעת הפסקאות הקודמות, שכל הפסקאות האלה מפסקה א' עד לפסקה ז', שאנחנו מקווה שגם אותה נספיק היום, הן עסוקות ביחס בין עבודת השם הפנימית, שהיא גם האישית, לבין עבודת השם החיצונית, שהיא גם הציבורית, וכל פסקה העלתה מעלה בזה לעומת זה ובזה לעומת זה, וכמו שבמיוחד פסקה ג' הייתה, פסקה ב' בסופה הייתה מאוד משמעותית, שהעירה גם את דמותו של משה רבנו, שכולל את שתי המדקות האלה ביחד, מה שגם קצת פעם שעברה שקראנו את הפסקות ג' וד', אז עסקנו הרבה ביחסים שקיימים בין שתי התנועות האלה של האופות האלה, ואיך יש אולי המבט של משה קצת מרומם דווקא את העבודה כביכול המעשית, החיצונית, ששווה לכולם, מעלה אותה למקום שהוא יותר גבוה מעבודה האישית המיוחדת, שהיא לכאורה בפסקה א', נכון, אופיינה כתכלית יותר אחרית של הדברים. קצת דיברנו פעם שעברה, נכון, על כל סוגיית המצוות גם, שיש שתי דרכים, דרכם לראות את כל המצוות, כל המשלמים שונים, נכון, זה דברים שדיברנו אז. אז רב כאן, ממשיך לעסוק קצת ב...
אבל במהלך הכללי, כן, את השאלה דמיוני,
כן, אבל כשמגיעים למשה, פתאום הכל אולי מתהפך, לא? כי זה לא מתהפך, הכוונה שזה הופך את האישית להיות פחות מהזה, אבל יש דמות כזאת שאת האישית עצמה לוקחת למקום כללי. בהקשר מצב דקן, אני יותר מתכוון, לסוגיית התורה והמצוות, שבפסקה א', תורה ומצוות היו קשורים להשפעה המעשית השכלית, שהיא תשתית אל להגיע דרכה אל עבודה אישית, כן? ואל הגילוי של שם השם שמתגלה בדרכי חסידות שמתפצלים להמון המון גוונים, כן? שכמובן כמו שרק נזכור ונזכיר את מה ש... פסקה א', שמדברים כאן עבודה אישית, לא הכוונה חייבת פרטית, אלא הסתפות של אור אלוקי מהתשתית היסודית שמתגלה דרך היסוד של כל המצוות כולם לגילוי החסידי המיוחד שלה, שהיא מסתפת ומתענפת ל-60 ריבו אותיות התורה מנשמותם של ישראל, ומגמת עצמה עד למקום שמגלה אפילו בכוח המדמה, שזה כאילו התכלית של הכל. זה היה בפסקה א', וכמו שאני רק מזכיר, בפסקה ג' ראינו לכל מבט הפוך כזה, שהוא אומר שכל עבודה הדמיונית היא שלב ראשוני בכל התהליכים, אבל כאילו התכלית האחרונה, הפסקות שראינו גם בעירות ישראל וגם בקובץ ו' שם, התכלית האחרונה היא ההופעה שאיך דבר שמתגלה בעולם בתור תיקון עולם, כן? ושם כאילו לכאורה סדר התהפך כזה. ואנחנו קצת ביארנו לאור פסקה ג' קודם כל, שיש את היחס של המצוות לפני העבודה האישית, ויש את היחס של המצוות אחרי העבודה האישית. ויש שאדם מקיים תורה שמביאה לידי זהירות של זו זכיות, שמתחילת הדרך, ויותר ותרגלם תורתך. זה להתאים את עצמנו לאטמוספירה אלוקית, גם שאנחנו לא שמה, היא זאת שמעוררת, אולי בדיוק זה בעצם מה שהרב התכוון, גם פסקה ג' את העבודה הדמיונית, את התכלית של המצוות שבאה יותר לעורר כמיהה למקום כזה של גודל. ובזכות שאדם זוכה להיות, האומה כולה זוכה בעצם להצמיח את מה שקיינו שפת הכהנים, שחיים את הדברים בצורה עצמית שלהם, ואז המצוות הם לא באים עלינו רק מהמקום של משהו שמבחוץ שמחיה אותנו, אלא משהו שמגדל את עומק החיים אישים של כל יחיד ויחיד, אז זוכים להגיע למדרגת משה, עבד השם יש אלוקים, שהוא גם הוא לוי, אבל זה לוויה גבוהה, זה לוויה עליונה, שהיא דווקא את האור העצמי הזה, עכשיו ממלאת את כל מחשכי ארץ בציור המיוחד הזה, ואז כל המצוות כולם מקבלות לא רק ערך חינוכי, כן, אלא ערך עצמי, לא רק ערך של הסתגלות לאור אלוקי, אלא הם מקבלו עכשיו פנים חדשות של גילוי של אור אלוקי. כן, שזה מה שתיארנו נכון, ככה כמו שחזר דברים שדיברנו בעבר, ופסגה ג' שפתאום יש כאן זה צורה מיוחדת של מהפך כזה כאלה. איך מלא?
זה שם כמו שמתחיל פרטי ומעשי, ואז נגמר במחזיון.
אתה חושב אולי, נראה לי שמה שאתה תכוון לפסקה ד' אולי, שזה היה עוד שם נוסף שאמרנו. אבל אני כן מדגיש כאילו ש... בהקשר למצב הזה כאן זה רק... נכון שהחסידות, כמו שאתה אומר, היא מדרגה מאוד מאוד נשגבה גדולה, אבל בעקבותה יש אחר כך את המדרגות של הקדושה, והשאלה עם כל המצוות כולם, זה קצת קשור לבירור של הרבה במקומות, מה יהיה עם המצוות לעתיד לבוא. ואולי המצוות במשמעות הציוויית שלהם הן מצוות לעתיד לבוא. אבל המצוות לעתיד לבוא, הם יהיו חלק מביטוי של עשיר יותר שתקון למחוש עדיי, שזה בעצם הפסגה של כל המהלך הזה, אני רק מזכיר, התחיית המתים. זאת אומרת שהוא לא רק חסיד שחי את עצמו, אלא הוא מחיית את המוות של העולם. שבהקשר מצד לכאן, יש כאן זו תנועה ששווה מהפנים אל החוץ כאילו. אז אלא מה, היא באה במקום כזה של... כל כך התעצמות במקור החיים, שעכשיו מזילה טל של חיים על כל המציאות שעוטבת אותו. אז יש כאן כן שיבה, כמו מדרגת משה רבנו, שהוא בהתחלה היה כהן, ואחר כך הפך להיות לוי, נכון? הוא שימש בישיבת ימי המילואים בתור כהן, והוא אחר כך כאילו הסתגב הלאה להיות איש אלוקים, שהוא עבד הנאמן לעמו כאילו. אז יש משהו שעל גבי הכהונה, שהפכה את הכל להיות עצמי ולא אמצעי, יש עצמיות כזאת שמתגלה באשרם, שככה לא גימטריה משה, בהנכחה של הכל בתוך המצוות עצמה. זה מה שהרב בפסקה ג' אמר, שיש את העבודה הראשונית הדמיונית, אבל יש את העבודה הממשית, שהיא זאת שפועלת על כל העולם כולו, ומה ש... בפסקה ד' כאילו הרב הרבה דיבר על היחסי הגומלין שקיימים בין הבנייה הפנימית לבין ההשתקפות שלה בכל מה ש בכל העולם כולו שמגלה אותה כאילו, כן? ומה שבאמת קצת כן טוב, בסוף פסקה ד' קצת היה לנו איזה ככה אולי היא בהירות לגמרי פסקה כאן שהרב מדבר על המדרגה שאין הנפש כי אם מידה מודדת כמידת קרקע וכלים, האם זה שלב יותר מוסרי או שזה שלב דווקא יותר גבוה כאילו, כן, זאת אומרת על איזה שלבים מהשלבים הקודמים דיברנו תוך הדברים האלה. אז בין כך ובין כך פסקות אי ואב מדברות גם על סוגיות אלה ממקום קצת אחר, בוא נראה אותם. וכמו שאמרתי, פסקה היא הכותרת שלה היא יסוד העבודה, ופסקה ו' הכותרת שלה היא עיקר העבודה. ואולי זה לא בכתי שתי הכותרות האלה. אומר הרב, יסוד העבודה בנוי במרכז האמונה, שהולך ומאיר לברר לעולם ולאדם כמה נשגב הוא ערך יחוסי שבין העולם ליוצרו, ומלא בין האדם לבור. עד שאוצר הטוב של כל החמדה הולך הוא מתעלה, הוא על ידי הבלטתה של הידיעה, לא נושב וטובעת את חותמה באמונה, ביטחון, באהבה, בעירה, בדלקות, בעונג, בחשק, לבב, לאור אלוקים חיים. ומחשבות נסעות הללו, אין עניין תולדות העילוי של כל החיים. וכל התור שבעולם הוא בחיים. אפילו מה שבא על ידי כלים כאלה שמתקים לגמרי מכל ההודעה של הקודש האלוקי, הכל יונקו מצנורות של יחוסים שבדעת וברצון שבין העולם ויסוריו למקור חייהם כל חיי עולם. אני ברשותכם שנייה קורא את הפסקה הבאה, כי הרב פסקה הבאה אומר, אחת מהדרגות של תצות רוח הקודשי שאותו מבית לו גדולת הערך של יחס שלו ללוקים, וזה מספת הידיעה עד כדי הבירור הולך ואור שחר של כל העולם כולו לאלוקים. מקדם כדי שבירור זה הוא שכל מה שהציור הפנימי של האדם יתעמק ותגדל בערך הזה, ככה יתעדר תוכן השלמות שלו ותוכן השלמות של כל העולם כולו התלוי במרכזו בשלמותו של האדם אשר עוז לא באלוקים. שתי הפסקות האלה מדברות על איזה מערך משולש שבנוי משתי קודקודים של התשתית של המשולש והנקודה הגבוהה שמצאת מעליהם. שמדובר כאן על האדם, על העולם ועל הקדוש ברוך הוא, כן, שעומד ביסוד הדבר. בפסקה A, מה שמתואר כאן זה שתי מערכות מקבילות של היחס בין העולם ליוצרו ומעל היחס בין האדם לבורו. שהמסר הכללי של הפסקה הראשונה היא שככל שיותר נבין את נקודת העומק הקישור שקיים בין העולם ליוצרו ובין אדם ליוצרו, אז על ידי התהליכים הגדולים האלה, על ידי המחשבות הנסות המיוחדות האלה, אז בעצם מתברר שאין אף דבר במציאות העולמית שאפילו שהוא לא יודע שהוא הוא בא ממקור הקודש, על צורה עמוקה פנימית, הכל עונק הוא מהצורות של יחוסים שבדעת הרצון שבין העולם ויצוריו למקור חייהם אין חיי עולמים. ונגיד ככה, עלתה בצורה מאוד כללית, הפסקה הזאת מאוד מזכירה את הדברים של הרב באורות התחייה א', על הבינה יותר מתוקה של דעת אלוקים, כיחס הנשמה אל הגוף, שהקדוש ברוך הוא, כמו שמתואר כאן, הוא אל חיי עולמים, הוא מקור החיות של כל העולמים כולם, וככל שמלא יגבר הקשר בין המערכות האלה, ככה כל גילוי החיים עצמם ילכו והתעצמו, כן, הידיעה הזאת הולכת ומתרשמת, הכוונה משאר הרשימו, בתוות את חותמה, ההשתקפות שלה בכל גילוי החיים הרחבים שנמצאים בתוך המערכת עצמה, וכמו שהדגשנו, אפילו אם זה מתגלה בצורה לא מודעת, כי זה עומק החיים שמגלה את כל הדברים עצמם. כן, יש איזה משהו שכבר צריכים אולי לשים עליו את הדעת, שיש כאן הבחנה בין היחס בין העולם לקדוש ברוך הוא לבין האדם לקדוש ברוך הוא. נכון? כמו שמתואר כאן, ש כאן זה גם הערך היחסי שבין העולם ליוצרו ולבין האדם לבוראו. כי אנחנו יודעים שיש ביטוי שהקדוש ברוך הוא יוצר ויש ביטוי שהקדוש ברוך הוא בורא, שזה מדרגה יותר עליונה. כבר הרמב״ם במורה נבוכים חלק שני פרק למד, אולי הוא ידע את התורה הקבלית של האריזל, אולי הוא מקור לאריזל, אולי כמו שאדסל אומר, הוא גם ידע אחרת, אבל למה אותו דבר, דייק מהפסוקים מספר בראשית, שכל הברואים כולם, כאילו שם הרמב״ם ממש ככה בצורה כמעט של שפת עץ חיים, אומר שיש ארבע ביטויים בפרשת בראשית, שזה בורא, יוצר, עושה, ולמדרגה העליונה הוא קורא, לא זוכר, קונה, אולי קונה, לא זוכר, מה שאתם אומרים לבוכים. אבל מה שהרמב״ם כאילו משתמש בביטויים של כן, של העולמות שמצאים בעולם הפנימי של אצילות ורציה עשייה, רק את העולם האצילות הוא הרמב״ם כנראה הבין שזה קצת יותר מדי לגלות יותר תורה להשתמש בביטוי כזה, אז אותו כאילו פשוט הוא מראה שכל המילים האלה מצאים ב... איך? הנה, הנה, בוא נרבה לשלון שמור ביחד שם אליהם, והם ברא, סכנה ואל, כן, בדיוק, אין, נכון? ואחר כך הוא, כאילו, למשל שהוא קצת מפרט את הדברים, אז הוא אומר, אבל לשון יצירה, לא נאמר כי נראה שאין יצירה נאמרת אלא על תבנית והתיאור, או אף המקרה משאר המקרים, אז גם אחר כך הוא מסביר גם את היוצר, ואז הוא אומר שהביטוי ברא הוא ביטוי שמיוחד בו רק האדם, שרק על בריאת האדם הוזכר הביטוי ברא, הוא הסביר גם את התנינים לפי זוכרני שזה הרמב"ם רומז שם על איזשהו סוד גדול, אבל בעצם בהקשר שלנו זה כאן, בעצם יש כאן זה אמירה, שיחס של יצירה היא קשורה יותר אל המקום של יוצר וצר צורה, של איך הקדוש הוא צורה אל הנברים כולם. אבל יש מדרגה שורשית יותר, של בריאה, שזה יחס של עין ליש, שזה בעצם יחס סמוי יותר, פנימי יותר, שגלות בתוך הדברים. ובעצם הדבר הזה רק אומר, שהיחס בין העולם ליוצרו, הוא יכול להיות יחס אינסטינקטיבי, כמו שאמר בהמשך, שאפילו מה שבא לידי כלים כאלה, שמתקים לגמרי כל הודעה של הקודש אלוקי, זה יותר צורה שיחס שמבטאת את היחס של העולם ליוצרו. יכול שיהיה גם בני אדם שיהיו במקרה, אבל בהקשר מסלם זה כאן, לא הצד האדם משבהם יבוא לביטוי, יותר הצד האינסטינקטיבי שלהם יבוא לביטוי, גם אם לא קוראים משמות, שזה כל זה קשור עדיין לחלק מהבדלות, שכל העולמיות כולה היא בעצם נדחפת מ... הקישור של האלוקים, שבזה זה, גם באדם יש גם את הקומה הזאת. בעצם הקומה של האדם היא קומה יותר שמבררת את הדבר, חושפת את הדבר, את התוך הפנימי שגלות בתוך אותו סוג של קשר.
הוא לא התכוון לכלים כאלה שאפילו יכולים להפגין נגד הדבר?
כל מיני, זה מה שרציתי לומר, בני אדם...
אף על פי שהם ברורים.
כן, אז יש לך אומר, כי כל אדם ברור, הוא גם, חוץ מזה, הוא גם יצור. ברגע שאדם לא עושה את הדברים מתוך מודעות של הקודש, אז הוא הופך להיות כמו עוד קוף ועוד שימפנזה ועוד דברים מסוימים שמגלגלים את הרצון של הקדוש ברוך הוא בעולם. וכי בהקשר מסוים לכאן, זה מה שאמרתי, יש בו גם את הקומה העולמית כאילו. ולכן לא רק בעלי חיים יעשו את רצון קונם, אלא גם האדם, אם הוא לא יבחר בטוב, אלא ברע, אז דרך היצר הרע שלו, הקדוש הוא יגלגל כל מיני תהליכים בעולם. שזה בעצם, אני רק בדבר מסוים בא לומר, שיש כאן, כמו שאמרתי במשולש הזה, איך הקדוש הוא מאיר דרך האדם, ואיך הוא מאיר דרך העולם, וכולם הוא מחיית כולם, אלא שבאדם זה חיבה יתרה נודעת לו, כן? הפסקה הבאה, מלך כבר מדברת על אצל היחס שלישי במשולש, שלא בין הקדוש הוא לעולם, בין הקדוש הוא לאדם, אלא גם בין האדם לבין העולם. כי הרי מתחיל מ... וזה מדרגה של נוצות של אורח קודש, שאולי מדברת לו גדולת ערך של יחס שלו לאלוקים, זה נצלב את הידיעה שבו הולך באור של יחס של כל העולם כולו אלוקים, ודם הקדש בו זה היא, כל מה שעצור פני שאדם מתעמק, וזה יקר דל תוך הנשלמות שלו, תוך הנשלמות של כל העולם כולו, התלוי במרכזו בשלמותו של האדם אשר עוד באלוקים, שהרב כאן קובע גם מערכת יחסים בין האדם לבין העולם, שהאדם הוא עצמו, ככל שהוא יותר קשור לאלוקים, וזה הוא גם משפיע לעולם. אז יש שפע שבא לעולם ישירות מהקדוש ברוך הוא, ויש שפע שבא לעולם על ידי שהוא בא אל האדם, ומן האדם בא אל הקדוש ברוך הוא, נכון? זה יותר התיאור הגיאומטרי של שתי הפסקות שקראנו. שרק לרגע שנייה מתעכבים ורואים שיש סוף סוף איזה סדר הפוך בפסקה העליונה מול הפסקה התחתונה. מי מזין את מי? כאן הרב אמר בהתחלה, יסוד העבודה, בנו מרכז האמונה, שאומר לבר לעולם ולאדם, התחיל מעולם אדם, כמה שגם ביחסי שבין העולם ליצרו, וממילא בין האדם לבורו. אז הכל כאן התחיל מהיחסים שבין העולם ליצרו, וממילא בעקבותם בין האדם לבורו. זאת הפסקה השנייה, שבנתה את הדברים הפוך, ואמרה שכשהולכת להיות לו גדולת הרש של היחס שלו לאלוקים, ומזה מספת הידיעה עד כדי ביורו הולך ואור של היחס של כל העולם כולו לאלוקים. כן? אם אני לרגע, בסדר, בעצם יש כאן איזשהו ביור שצריך לברר כאן, יש תנועה שבאה מהחוץ אל הפנים, ויש תנועה שבאה מהפנים אל החוץ. יש תנועה כזאת שבעצם כוחות חיים דוחקים באים ביחס שהקדוש הוא יהיה בעולם, כמו שהוא מתאר בסוף הפסקה שם, אפילו בצורה עיוורת, ותפקיד האדם הוא יותר לחשוף, לגלות, להביע בצורה יותר בהירה את כל התנועות האלה, הסמויות האלה שהיו קיימים בין העולם ליצור. ופסקה התחתונה, כן, שמצאת בקובץ ג' קוף למד ג', היא בעצם מהירה, ועד הסוף שם זה מתגלדל בצורה מאוד מאוד בהירה. הנקודה המרכזית שבבירור זה, הוא שכמה יתאמת גדל בערך יחס זה, של היחס שכמה אדם הוא הגורם העצמי שמשפיע חיים על כל מה שנמצא סביבו. אפשר, אם אני כמובן מאמת את הדבר הזה עכשיו, אל מול פסקה ב' למשל, לומר שפסקה התחתונה מאוד מאוד מדברת בשפת הכהונה, בתור השפה שגם שם דוברה בהשפעה זרולית, שבעצם עכשיו מסב לכאן, זה יותר קודם כל, אני רואה כאן עכשיו לא רק את המין האדם אל מול ההוויה, אלא היחס, כן, אחד הדרגות של דוקטור קודש, הוא אותה הגדולה של היחס שלו לאלוקים, זה של אותו אדם שנושא רוח הקודש, שהכל מתחיל מהתהליכים העצמיים, מהתהליכים הפנימיים, שהם אלה שבעקבותיהם יש את כל צד הברכה וההשפעה שיבואו על כל המציאות שעוטפת אותו, כמו שהרב בפסקה, כן, לכהונה דיבר, שיש את העבודה הפנימית שהוא חי ברזי עולם, שהוא חי את העולם הפנימי, וכל המציאות כולה נשאבת אליו. הפסקה כאילו הראשונה שמדברת יסוד עבודה בנוי במרכז אמונה שאומר לעולם דקה מתגע ביוח היחסי שמן העולם ליצור אומר לבין האדם לבורו, יש בה איזשהו צד מסוים שהיא דווקא שמה את עיקר הדגש. האירוע האמיתי הוא מה שקורה בפעל בעולם ממש, וממילא בין האדם לבורו, כמו שביארנו בפסקה ג' לאור סידור הדברים הנכון בפסקה ב', שבסופו של דבר יש את נקרא לזה עבודה דמיונית, שזה יותר עבודה האישית שאדם עושה עם עצמו, ויש את התהליך האובייקטיבי של תיקון העולם, אבל בצורה עמוקה פנימית בעצם עיקר המשקל נמצא על תיקון העולם. והאמת היא, כמו שאנחנו מבינים כאן, שאולי יש כאן מערכות יחסים מקבילות שמזינות אחד את השני. נכון? זה למתי מה שעולה מהתמונה כאן של שתי הפסקות שמצאות כאן. כמו שאמרתי, והכותרת שלהם, אבל חשוב לומר, היא יסוד העבודה. כן? זה בעצם הכוחות שמניעים ומחוללים את הכל. אנחנו בפסקה ו' מדברים על עיקר העבודה. ואני עוד מעט נראה אותה, ואז נחזור קצת יותר להבין את הפסקה הקודמת. כי הרב אומר, עיקר עבודה הולכת ומברת לאדם כל מה שידע שאורח חיים אלוקיים העליונים מחיה את כל עיני הרוחניות שלו בשכל וברצון, ברגש ונטייה, בתכונה ובמידה, כשם שהוא מחיה את הכל בהשוויה ובישות. ואז הוטבע בו טבע של דבקות אלוקית קבועה, שתלך ותשתלם בכל עוד תכסיסיה, לפי גדלות ההשגה, לפי רוב החוכמה הרוחנית, ולפי התעלות המידות והמעשים, ולפי עליית הרצון, לסגור שמה בהכשרה להסתכל בעליית עולמים כולם, בהדר זה ובחנותם. והתאמץ יותר טבע קודש זה. כל מה שיתהפך הרע עצמי ועולמי לטוב, והחושך לאור. לא רק בכללות, אלא גם בפרטיות. על די הופעת קודש בכל המתאמת. אם בפסקה בעמוד הקודם, פסקה A, היה שתי צירים שעמדו במקביל, שאלה חס הקדוש ברוך הוא לעולם ויחס כושר של האדם, והשאלה הייתה מי מזין את מי. כאן, בפסקה שלנו כאן, הרב מדבר על התאמה, על זהות בשתי המהלכים האלה. כמו שרב כאן אומר, שידע שאורחים אלוקים אלונים מחיה את כל הרוחדות שלו, בשכל עושה זה, כשם שוחט הכל בהוויה ובישות. שבעצם שתי התנועות האלה של מה שהיחס של האדם לבורו, והיחס של ההוויה, של המציאות כולה לבורה, הם בעצם שתי השתקפויות של אותו דבר. כן, כשם שוחט הכל בהוויה ובישות, שבעצם הבאה של הקדוש ברוך הוא במרחב, נקרא לו האובייקטיבי, שעוטף את המציאות, הוא יש לו מראה שמשתקפת בתוך המציאות הזאת שמצאת בתוך התהליכים של האדם עצמו. ובעצם יש כאן איזה מעיית יחסים שלו, שתי מערכות מקבילות אחד לשנייה, השאלה מי משפיע על מי, אלא בעצם זהות אחד לשנייה, שאחת היא מראה של השנייה, שהן מזינות אחד את השנייה. שבהקשר המיוחד הזה, אני אומר קודם כל את המסר המרכזי של הפסקה כאן, שאז אומר בזכות המבט המיוחד הזה, אז יוטבע בו טבע של דבקות אלוקית קבועה, שזה ששלם בכל עוד סכסיסייה. כמעט את הדברים, כי המעלה של האדם על פני המציאות עצמה, זה שבאדם עצמו הרבה יותר ניכר הצד של הדעת, הצד כמו שאמרנו, שמתגלה דרך אותו צד של ההכוונה של הכל למקור הכל. אבל בטבע, כמו שראינו בעמוד הקודם, יש משהו מאוד אינסטינקטיבי, מאוד כזה שגם בלא מודע הוא מגלה את רצון של הקדוש ברוך הוא, כמו שאנחנו אומרים, שאפילו שמתנקרים לגמרי בכל דעה של הקודש אלוקי, הכל עונק מהצינורות של החוסים שבדעת רצון שבין העולם ויצוריו. אז בהקשר המוחד הזה כאן, זה שהאדם חי את המיזוג בין שתי התנועות האלה ביחד, זה מה שמעורר גם את המושג הזה שנקרא דביקות. כי דביקות היא דבר שאין בו הפסקה, שאין בו עליות ומורדות, שהוא בעצם הופך להיות משהו ודבק באשתו והיו לבשר אחד. הם חוזרים להיות דבר אחד, שמכיוון שהעבודה של האדם הסובייקטיבית היא כל הזמן מתבשמת ומתחיה ומתערה בזרמים האובייקטיביים שדרכם הקדוש ברוך הוא מופיע את שמו בעולם, אז זה מה שנותן לקשר שלו עם הקדוש ברוך הוא את התכונה המיוחדת הזאת שנקראת דביקות, שבעצם הדבר הזה הופך להיות דבר קיומי, דבר שאי אפשר בלעדיו. אלא בדביקות יש משהו מאוד מאוד מיוחד, כמו שעומדים שדבקות יכולה לבוא רק אחרי נסירה. זאת אומרת, יש בה משהו סיים שהיא שילוב של המודעות ושל הקיומיות, שהיא זאת שיוצרת איזשהו כוח מרכזי שמחיה את הכל בצורה כזאת שאי אפשר בלעדי הדבר הזה, ומצד שני זה מתגלה בעולם שכל מן חי ומכוון על המקור עצמו, כמו שהרב קצת מפרט, שתאם זה שם בכל הסוסיסייה, לפי גדולת ההשגה, לפי רחומה רוחנית, לפי תולות המידות ומעשים, שכל זה שפה יכול יותר של אדמית, כאילו, כן? ולפי עליית הרצון לזכור לשמה, אבל ישר אומר משפט משלים, והתאמץ יותר טבע קודש זה, כל מי שיתפך הרע עצמי ועולמי לטוב והחושך לאור, שהוא צריך לקבל גם אומץ, וצריך לקבל את תכונה של טבעיות, וזה קשור לתנועה המיוחדת הזאת שיתפך הרע עצמי ועולמי לטוב והחושך לאור, שזה עיקרו הוא בכללות, שבעצם כמו שרמזנו מקודם, שבמציאות העולמית היא תמיד בעל כוחה המציאות עצמה הולכת ונעה לגילוש השם השם. ושזה, הדבר הזה נספג גם באישיות הפרטית של האדם, אז וכל כוחות הרע מתהפכים לטוב, מה שנקרא התהפך ולא התקפיה, אז גם כל כוחות כביכול העברים האלה, שהם במשמעות הראשונית נראים רעים, הם עצמם הופכים להיות שלבת קודש כזאת שמעצימה ומגדילה את כל הקשר העבודה, על ידי הופעת קודש בכל יום תמיד, שזה הופך להיות קשר תמידי של קרבת אלוקים. כן, שבהקשר הזה, אז כאילו אני אומר כך אולי קצת בזהירות כזאת, שיכול להיות שהפסקה הראשונה ביתר מדרגת הלוויה, והפסקה השנייה, כמו שמעתי, מדרגת הכהונה, והמדרגה השלישית שממזלגת ביניהם, מה שאנחנו קוראים לתארים דרך מדרגת משה רבנו, שיש בה את כל התוך הפנימי, אבל יש בה גם את היתרון שקיים בה, כי כמו שנכון אז אמרנו, שהלוויה יותר קשורה לחוק, והכהונה יותר קשורה אל החסד, אל המקום הזה של, של הצד התביעה של החיפוש, של הצד העצמי של הדברים. כן? ובחיבור הפנימי בין שתי התנועות האלה, נוצר עכשיו הדבר המיוחד הזה, כאילו אני בעצם מה שרמזתי מקודם, יש את היסוד העבודה, כאילו זה בעצם התשתית הראשונית מאיפה מתחילים, איזה שתי תנועות יסודיות מובילות את הכל, אבל יש אחר כך את עיקר העבודה, לאיפה הכל מנותב, הכל מכוון, אל המקום המיוחד הזה, שהיו לאחדים בידיך, ויצרו תנועת חיים אחת כזאת, שיש בה את כל המעלה הצילית האדמית, ואת כל האיתנות שבאה מהעולם האובייקטיבי. כי בהקשר המיוחד הזה, בעצם נכון ש... אני חוזר לפסקה א' למשל, שהשוואה הדמיונית, יש בה משהו מסוים הרבה יותר עדין, הרבה יותר מפותח, הרבה יותר משוכלל, אבל יש משהו דווקא בהשוואה המעשית, שזה ילד דרך תורה ומצוות, שמבטאים משהו קודם כל יותר אבסולוטי, יותר מוחלט, ובצורה אמיתית אפשר לראות את את הצד של המצוות כתשתית, כדי להתעדן למקומות יותר גבוהים אלה, אבל אפשר בצורה יותר עמוקה לראות כל מיני איך הקומות האצילות האלה ניזונות מהמקומות האיתנים האלה שקשורים כאילו למערכת הזאת שדווקא באה במקום הזה שעיקר העבודה היא כשם שהוא מכיר את כל הווה וישות, הכוונה שזה לא משהו שמותנה רק בבחירה שלי, אלא זה הקדוש ברוך הוא בכל יום מחדש בטובו, בכל יום תמיד יוצא בראשית, זה זרמי אלוקים קבועים שמצאים בתוך המציאות, ואז מאלה בהקשר המיוחד וכאן יש כאן את ההתמזגות גם עם התנועה כאילו המוחלטת האלוקית שחבויה ומצויה בתוך כל התנועה הזאת. כן,
למה
דבקות היא
שילוב של
ה... כי דבקות, כמו שאמרתי, זה מקום כזה שיש בו הרבה הרבה אהבה, הרבה הרבה הכרה, ויש בו מצד שני הרבה הכרחיות כזאת. כשאתה דבק במשהו מסוים, אתה אומר, אי אפשר בלעדיו כאילו. אז בעצם זה כמו שאמרתי, אחרי שהם היו, אחרי הנסירה, שבאה המודעות, אז חוזרים אחר כך להיות לבשר אחד, חוזרים להיות דבר אחד, שזה בעצם הפסגה של כל ה... שכל סדר עבודה כאילו. אולי קצת דברנו בעבר שיכול להיות הבדל בין זיווגה לבין ייחודה. בין אם זה עדיין בחינה שכמו שהפסקה הקודמת תיארה, איך אדם עומד אל מול הקדוש ברוך הוא, ואיך העולם עומד אל מול הקדוש ברוך הוא, לבין איך הכל מתעצם וחוזר להיות דבר אחד. שכאן אולי, מכאן יש כאן הרבנה הזה כמו שאנחנו כבר יודעים, אם דחר שתי פסקות בעמוד אחד, לא מצד חיסכון בנייר, כי הצבע הלבן היה אהוב עליו, אלא כנראה שיש כאן איזה משהו פנימי שמחבר ביניהם. אז כאן נפתח כאן סוגיה קצרה, אבל שאולי היא גדולה. אומר הרב, כשמכיר האדם בעצמו שאינו נוטה כלל לדרישות של פרס בעד מצוותיו ועבודתו, על הכתב בעיניו כישרון זה, ויעבד היטב את החוש העדין הזה, עד אשר יבוא באמת לצעוד על אותו דרך החיים של עבודת הרב שלו על מנת לקבל פרס. ומור השמיים יהיה עליו בצורתה הבהירה, הראויה למבקשי השם. הפסקה הזאת שקוראים אותה פעם שנייה, אז מתפעלים קצת. יש כאן ניגון קצת מוזר בפסקה הזאת כאן. כי לכאורה, לעבוד את
השם... הוא היה צריך את
מבסוד. בדיוק. כן, הרב כאן נותן חיזוקים. בדיוק, כן. נותן שיחות חיזוק לאדם כזה שהוא מתוסכל, לא יודע מה קוראתי. אני לצערי עובד את השם, בלי אפשר לקבל פרס, ואני לא יודע, משהו כנראה, בשיעור א' עבדתי לא נכון, משהו השתבש בכל הסדר שלי, והרב מנחם ומלטף את האדם, ואומר לו, שאין לו שאינו את הכלל תושות של פרס בעל מסתיו, אז אל תתייש, אל יכתב עיניו כשרון זה. והרב אומר מצד שני, אבל לא רוצה רק ללטף, אלא גם מצד שני דורש ממנו, אבל כמה שאני אומר זה בסדר, ואני מכבד אותך, אתה שיש אור גדול גם במתי המסובבת הזאת, אבל אתה צריך מצד שני גם לזכח אותה, ויאבד היטב את החוש, את החוש הדין הזה. והרב קצת אולי רומז למה שהמשנה עצמה מסיימת. אל תהיו כעבדים של מתיו של... אני לא יודעת במי שבדין שלנו יפרס, אבל בסוף יש איזה... המשנה צריכה לומר, והיא מורה שמיים אליכם, שהיא מורה שמיים אליכם, הוא בעצם מדגיש לכאורה, כאילו בעצם, אם היינו קוראים מתחילת המשנה, פתוחה לכך הרמב״ם, עוד נזכיר, תמשך דבר הרמב״ם, הרמב״ם אמר על זה, שגדול לא עובד מאהבה, מאשר גודל עובד מהירה, שכביכול המשנה כאן בא לומר, אל תעבוד מהירה, אלא תעבוד מאהבה, ובסוף אומר, והיא מורה שמיים אליכם, בזכות זה תזכה ליראת שמיים, אבל הרי המשנה לכאורה בפשט אמרה, לעבוד מאהבה, אז למה צריך לסיים, והיא מורה שמיים אליכם. אז רק לפני שעוד פעם נחזור עוד פעם לקרוא את הפסקה כאן, נזכיר דברי הרמב״ם בהמשך הפירוש המשנה שלו על המשנה שמה. שאומר הרמב״ם, את המשנה הזאת אכן אמר, אתם עיסוקו, כך הוא שנה לתלמידיו, והיו לו שתי תלמידים, צדוקי ובייטוס, נכון? שלמדו את הדבר הזה, ואמרו, אם ככה, סימן שאין שכר, אם את אומרת לעבוד לעבוד שלום, לא לקבל פרס, אז סימן שאין שכר, והלכו ועזבו את כל עניין הקודש, ולכן באה התוספת הזאת, שבאה להזיר אותנו, ועם כל זאת, והיא מורה שמיים עליכם. כן, שאולי מאחרי הדבר הזה, כן, דברים שגם הרב, הם זוכרים בישראל ותרתו, פסקה יהוד, שהתקונו שאומרים, מן העולם ועד העולם, להוציא מליבן של צדוקין, זוכרים את הפסקה הזאת בירות, שהיו אומרים, אין עולם אלא אחד. מה זה? זה גם בעינייה, נכון. ויותר מזה, יש מאמר בעיתון הפלס שהרב הוציא, נמצא באותות ראייה, שהוא ככה באמת ממש מחיב את הסוגיה הזאת בצורה יותר רחבה. מה זה? מה זה? כן, זה. כל מה שנותן כוח יותר גדול לעולם הבא, הרב אומר, הרי הוא יותר חי באומץ גם בעולם הזה. והדבר בכלל בישראל עניין בניין האומה. כל המאמץ את חיי עולם, הרי הוא בונה את האומה בפועל. אני פעם זוכר שמעת פסקה הזאת, ורבודת, אני מראש אומר, לא אסביר כמו שאני עכשיו אומר לך את הפסקה, אבל לפי זוכרני אני מסביר את הפסקה כמו שאהבתה מסביר אותה, ואלו דברים חיים, כי רבות את מה שמספיר הפוך מה שאני עכשיו לומר, אבל כל המסת חיי עולם, במשות שכמו שאנחנו יודעים, חיי עולם, הכוונה, לעומת חיי אישה, התורה, זה הכוונה חיי עולם כאן. וכל המאמץ את חיי עולם, הרי הוא בונה את אומה בפועל. כן, בעצם והרב כאן פסקה מאוד מיוחדת וחריגה, שהרב אומר שבשביל לבנות את חיי אומה, חיים דווקא להיות קשורים אל משהו שמצא מעל העולם. שזה בעצם הרב אומר, דווקא שאתה נותן כוח לעולם הבא, דווקא בזה אתה מאמץ גם את חיי העולם הזה. כתוב לנו שישראל המשך עם הצלחת עולמים, וזה הגודל של תורה שבעל פה, ש... ואני מדגיש מה זה תורה שבעל פה לרגע עוצר, לעומת תורה שבכתב, אז הדברים ישר מהירים את דברי הרב במהלך הידיעות, שבית תורה שבעל פה זה בית שני. בית שני זה הידיעה הדתית. הידיעה הדתית, לעומת הידיעה האלוקית, היא לא באה לגלות, לראות את עולמך תראה בחייך, לראות איך האלוקים מופיע בתוך העולם, אלא כל עניין של בית שני בא לעורר את הקביעה לעולם הבא, ומה שבכל התנ"ך כולו לא הוזכר עולם הבא. זה מה שהוא אומר, שזה בעצם הגודל של תורה שבעל פה, שעמדה להשגיר את חיי העולמים במלוא מובן, מובנם באומה. להשגיר, לפי זאת אני אותה להזכיר, אום לשון, שזה יהיה שגור לשוננו, שיש גם דבר כזה שנקרא עולם הבא, וגם לשון להעיף למעלה, כן? את חיי העולמים, שבעצם את כל העולמות העליונים, במלוא מובן באומה. שבעצם מה שיכול להתאפס במהלך, מאמר מהלך הידועות של הרב, שבית שני פתאום תצטרכו להתעסק בענייני העולם הבא, בענייני ישר אני מצביד את זה, הרב שם, שם עצמו באורות, גם צפה סברות, בעמוד תקופיות, מצמיד לכל התלרת של בית שני, כל אותה הפרטיות המעשית, ששמע תורה מצוות לדויין הפרטיים, ויונית של הדעות ואמונות על דבר צרור חיי הנצח, שזה עולם הבא, האישים הפרטיים, וקבלת הפרס, שבזה מתקשר לפסקה שלנו כאן, אשר מקודם אותם התקיימה, בחירות הופעת הידי האלוקית, כל הדברים אלה, הם כנר לפני אבוקה, וכשק בבתי הרה, היא החלה אתה בסילוקו של הכלי הגדול בימי בית השני להתגלות. שבית שני היה חושך, אז לא, אין את התהרה, אין את אור היום, אז יש את הנר שמאיר את המחשכים, ואז הוא מדבר בשפה חיצונית, אני קצת אדבר בה, עם מה שקצת נגענו משאר הפסקה שלנו כאן, לא בשפה של אהבה, של התמזגות של אור הלוקי בעולם, אלא בשפה של עירה, של הבדלות של אור הלוקי מן העולם. ואז התחיל לדבר במושגים של העולם הבא, התחיל לדבר במושגים של שכר ועונש, שזה בעצם על מנת לקבל פרס, במקום כזה, שבעצם זה מעורר יותר את המקום ש... הערך של המצווה הוא לא בעצמה, אלא של המצווה הוא במה שנמצא מעבר אליה. אבל הרב אומר, זה הייתה גדלותה של תורה שבעל פה, זה לא בא מתוך נפילה. מי שקורא היטב את מאמר, את מאמר הידיעות, זה בית שני לא בא כתקלה, אלא זה שהגלות גילתה את הידיעה הדתית בתור משהו מסובך. אבל זה שהגלות התחילה מבית שני, מהיות ישראל בארצם, זה בעצם בא לומר שלכל המהלך הזה יש משהו אידיאלי, שלא לחינם בית ראשון נחרב, כי היה חסר את התכונה הזאת שבית שני, ובעקבותיו כל הגלות בא להשלים. כי בית ראשון מאוד מאוד מדגיש את האימיננטיות של הקדוש ברוך הוא בתוך העולם. ובתור הדבר הזה זה דבר נשגב מאוד, וצריך המון הגדולה מאוד, אבל זה יכול בדיוק גם מצד שני, בדיוק ליצור את ה...